שלום לכולם, כיף גדול שאתם מצטרפים אלינו לפרק פתיחת העונה של יהלומים באוויר. עונה חדשה בפתח, אנרגיות חדשות, מקווה שתהיה טובה. אז היום אנחנו נדבר קצת על גביע הטוטו, נדבר קצת על העונה של מכבי נתניה, על האקלים הכלכלי החדש שקיים לנו, מי הגיע, מי עזב, איך זה הולך להיראות העונה. אז נראה לי שנצא לדרך. והיום נמצא איתנו ברק גרונדמן.
אהלן, שלום.
מה שלומך ברק?
מצוין, מצוין.
איך עברה עליך הפגרה?
העיקר שעברה. עברה.
עברה? ועדיאל אלבז.
אהלן.
מה המצב, עדיאל?
הרוב טוב.
הרוב טוב.
הייתה פגרה? היה איזה 14 שניות פגרה, לא?
כן, בואו נגיד אולי הפגרה באמצע העונה, זו הייתה הכנה לפגרה הזאת, ביחד יצרנו איזה קיץ מוזר מאוד. עדיאל, בכלל, איך אתה במתחום האימון גם? איך מאמנים נערכים לכזה פסק זמן קצר ומתחילים סיבוב מחדש?
אף פעם לא היה פסק זמן כזה קצר בין עונה לעונה, אני לא זוכר לפחות, אבל נראה לי שהתהליך הוא אותו תהליך של תקופת הכנה, של החודש, חודש וחצי הזה עד שמשחקים, שלומדים את כולם, אבל פגרה כל כך קצרה אני לא זוכר אף פעם.
יש זמן להטמיע?
להטמיע זה לא מחזור ראשון או שני. אני חושב שמי שעובד בשיטתיות מטמיע. אבל זה יבוא לידי ביטוי, מחזור 7, 8, 10, כל אחד תלוי בשיטה שלו, במורכבות.
ובפן של הכושר נניח? שצריכים, אני יודע שבקיץ בדרך כלל בונים כושר במטרה להגיע לפיקים יותר. אתה בא מהכדורסל, אבל...
האמת שפחות מתמצא בזה, זה בדרך כלל מאמני אתלטיקה עושים ובונים את זה. אני מעריך שהם עושים התאמות בפגרה כל כך קצרה, אבל אני פשוט פחות מבין בתחום.
מגניב. ברק, מה ההתרשמות שלך מגביע הטוטו?
גביע הטוטו זה, אתה יודע, דיברת על הבנייה, אז באמת להטמיע, זה נראה כמו שפחות אני חשבתי שיראה, ההרכבים היו, השתנו, גם המערכים שמתי לב, השתנו, ניסויים, גביע הטוטו זה באמת, בשביל זה הוא נועד, אבל מתוך זה, מה שאתה רואה ומה שאתה לוקח, זה את הפרסונות, את הסגל, את האנשים. ואני חושב, אני יחסית אופטימי, אני חושב שמצבנו, גם ביחס לשאר הליגה וגם ביחס לעצמנו, מצבנו טוב. צריך לזכור, ונדבר אחרי זה על משוחררים, ועל כמובן צמד המשוחררים, שהקבוצה הזאת משתנה, נבנית כמעט מאפס. למעט כמה עמודי שדרה... שיש לך באמצע, אז מאמנים חדשים, שחקנים חדשים, שוב, שרת ארבעה בשלד, אבל מעבר לזה הכל חדש, אז סבלנות.
זאת אומרת, מכבי נתניה וברצלונה, הסתיימה שושלת, מתחילים שושלת חדשה.
לגמרי, אותו דבר.
אבל מה התרשמות מבחינת סגנון משחק? מה ראיתם עד עכשיו בגביע הטוטו? כי לי זה היה די שונה ממה שראינו בעונה האחרונה. אולי היה יותר דומה לעונות הראשונות של סלובו וברדה, אבל נורא שונה נניח ממה שראינו עונה שעברה.
אני בגביע טוטו ראיתי קודם כל שיטה חדשה. פעם ראשונה שראיתי משחק אגפים, אחרי הרבה שנים של צמד מאמנים, שהאמין מאוד בלהחזיק את האמצע ולתקוף מהאמצע ולשחק כדורגל שהאמצע הוא חזק, ופתאום בא מישהו ומשחק על הקווים. אתה רואה גם את עזרה וגם את קורין נצמדים לקו, ומחכים למה שנקרא בשפת הכדורסל ספייסינג. ברגע שאתה מרווח את המשחק, יש לך כאילו יותר מקום לתקוף.
אני רוצה רגע, אני רוצה עוד רפרנס לברצלונה. אמרת כבר ספייסינג. יש איזה רעיון של אנרי שהוא תמיד מספר על זה שכאילו גוארדיולה, תמיד דוחף אותה מציד על הקווים וששחקן קו יחכה לקו. ככה מרווחים את המגרש. ושלא ייכנס לאמצע.
האמת שזה היה מאוד בולט פה, שאני ראיתי מהטלוויזיה, כן, לא מהמגרש, אבל ראיתי מהטלוויזיה את ההמתנה על הקו, גם של רוי וגם של עזרה. אין ספק שבטח אצל עזרה אנחנו מכירים את הרצון כל הזמן להיכנס לאמצע, אבל כשהוא לא עם הרגל ההפוכה, זה קצת יותר קשה לו.
כן, זה קצת עמדה מוזרה.
לאמצע, אבל נגיע לזה בהמשך, אבל אהבתי את זה מאוד בשיטה החדשה. בכלל, אני מחלק את גביע הטוטו לשלושה משחקים ועוד אחד. כאילו, שלושה משחקים מול קבוצות בליגה שלנו, ליגת המכבי נתניה, 5-14 בערך, ומשחק אחד נגד ליגת העל.
שגם אותו אפשר לחלק לשתיים.
ביתר ירושלים, כן, המחצית והמחצית. אבל הופתעתי לטובה, יחסית לציפיות שלי לפני זה, וכמו שדיברנו פה על כל השינוי וההתחלה מחדש מאפס, הופתעתי לטובה, לא נפלנו מאף קבוצה, גם לא מביתר, הוכרנו בסוף בגלל האיחוד של השחקנים שם ומקדימה ובדקות האחרונות, אבל הופתעתי מאוד לטובה ממה שראיתי, וכמו שדיברנו בהתחלה, להטמיע לוקח זמן. אני עם סימנים חיוביים.
לגמרי. איזה משחק מגביע טוטו דרך אגב הכי עשה לכם את זה?
אני חושב שלמרות התשובה הצפויה, אני חושב שמכבי פתח תקווה היה משחק שנהניתי לראות משתי סיבות. אחת, זה רגע, סגל...
אולי נגיד למי שלא עקב, היה הפועל כפר סבא, מכבי פתח תקווה, הפועל חדרה, ונוקאוט מול ביתר מיקום.
אז חדרה שניצחנו 1-0 וכפר סבא שניצחנו 3-0, דווקא ההפסד במכבי פתח תקווה 1-0 הזה, שתי הסיבות הן: אחד, שבאמת שיחקנו מול סגל טוב, סגל צעיר, סגל כמעט, לא יודע אם תמונת מראה, אבל די דומים לנו, הקבוצות די דומות בכדורגל, וחוץ מאחד שנכנס שם, ההגנה הייתה קצת עייפה, הגענו למצבים, שיחקנו כדורגל מול קבוצה שאני אומר שוב זריזה, איכותית, צעירה, ואני מאוד שמחתי, ובשביל זה יש גביע טוטו, מותר להפסיד וליהנות ממשחק. אני מאוד אהבתי את המשחק הזה.
תמיד יש את הקטע הזה בגביע טוטו שאתה רוצה לנצח אבל אתה לא באמת רוצה לנצח, כדי שכאילו מצד אחד אתה רוצה להציג כדורגל טוב אבל אתה לא רוצה להיות שאננות,
שלא תהיה שאננות,
חס וחלילה תגיע לליגה והכל ישתנה.
אגב שאננות, אז באמת אם אתה מסתכל על המשחקים, לא ספגנו, לא היו פוצרות, יש שני משחקים שלא ספגנו, עוד שניים שזה גול וגול שגם הגיעו בסוף באיזה זה.
יש מצב אבל שגם אתה יודע, קבוצות אחרות בליגה עדיין חלודות ולא...
אין ספק, בגלל זה אמרתי מכבי פתח תקווה בעיניי יותר אינדיקציה מחדרה וכפר סבא. בשנה, בעונה שהסתיימה, הסתנברנו מהמחזורים הראשונים עם אפס ספיגות, ובסוף נשארנו, מצאנו את עצמנו, נשארים, מסתכלים על אפס ספיגות, ופשוט לא מצליחים להבקיע. אני חושב שזה החלק החשוב. נדבר אחרי זה על חיזוקים ועל מה יש ומה אין. אני חושב שדווקא בהתקפה אנחנו יחסית בסדר עם מה שיש, אפילו אפשר להגיד טוב עם מה שיש. נזכרתי שכשאני שיחקתי בצעירותי, אז תמיד הוא אמר לנו המאמן, רגל אחת שלך דורכת על הקו הלבן, על האוט, דרוך עליה, אל תעזוב את הקו הלבן כשאתה מרווח. אז אני מאמין שיש לנו...
שתוציא את האוטוביוגרפיה, אני חושב שזה צריך להיות בהקדמה.
רגל אחת על הקו.
בקריחה מאחורה.
זהו, אז התקפה טובה, הגנה, על אף שבאמת היא עוד לא הושלמה לדעתי, סביר, עומד, יש שם שחקני נוער, אבל זה היה בסדר.
כן, אני גם חושב ש... בוא נגיד, לכל משחק שעובר אני מייחס חשיבות יותר גדולה. זאת אומרת, אם המשחק הראשון הוא בסדר, עובדת חלודה, מאמן חדש, דברים, עניינים, אז לאט לאט, כל משחק מקבל משקל יחסי יותר גבוה בעיניי. שתי נקודות נניח שנורא הטרידו אותי במשחק מול ביתר.
אני משאיר אותך רגע בנקודה האחרונה, כי זה מרים לי למשחק האחרון בגביע הטוטו.
ניפול להרים.
כי זה הדבר שממנו התרשמתי. בגלל שאנחנו מחכים כל שבוע להתקדם, אני חושב שמול ביתר ראינו לפחות ב-30 דקות הראשונות איזה שהם דברים שלא ראיתי קודם לכן. מבחינת הרצון ליזום, מבחינת היכולת לייצר, המשחק לחץ, שימו לב שאנחנו לוחצים הרבה פחות השנה, יורדים אחורה לחצי שלנו, עושים כאילו את ההתאמות לזה שאנחנו לא קבוצה בחירה.
עכשיו שאתה לא לוחץ אבל... כל המשחק, אתה לוחץ בדיוק, חלק מהמשחק. בדיוק,
וגם הלחץ מתחיל טיפה יותר נמוך. שאני מאוד אוהב את זה, אני מאוד אוהב את זה, כי זה מאפשר לנו להביא לידי ביטוי את היכולת שלנו כקבוצה. אנחנו לא קבוצה שבאה לדרוס.
קודם כל, אנחנו... גם אתה לא בא לדרוש, אפשר ללחוץ. הבעיה לדעתי, נניח, שנה שעברה, לא, מעבר למינונים. עם קו הגנה איתי, קשה ללחוץ אוקיי, גבוה.
מסכים שיש
משמעות מאוד. ואם אתה מכיר בזה, אז אולי אתה לא תלחץ כל המשחק.
אתה יודע שכשמלמדים לחץ, לפחות ככה זה בכדורסל, הדבר הכי חשוב זה הקו השני והשלישי. לא אלה שלוחצים באמת הכדור, אלה שרואים אותם, כי מאוד חשוב מה קורה אחרי שהכדור יוצא מהמסירה הראשונה. מה עושה הקו השני, מה שנקרא רוטציה ראשונה ורוטציה שנייה. ופה דווקא, אני רואה יותר, דיברנו על התמאה ועל הרבה זמן וכאלה, אבל רואים לדעתי דברים של מאמן. אותי זה מרגיע בלראות את זה בשלב כזה של השנה. ברור שהסגל שחקנים זה לא משהו להתפאר בו ונתעסק בזה, אבל... כשיטה של מאמן ולראות, המשחק נגד ביתר נתן לי איזושהי אינדיקציה, בוא נע, זו קבוצה שהיא מעלינו, בוא נהיה אמיתיים, זו קבוצה, לא יודע כמה היו חסרים שם מבחינת סגל, ליווי גרסיה היה חסר, ולא יודע עוד מי עוד.
המחצית שנייה שהם כבר עשו את החילופים, ראו את האיכות.
כי הם הכניסו מהספסל שחקנים.
לי זה קצת הייתה נורת הזרה. זאת אומרת, הירידה הזאת, הדרופ הזה שהיה שם בכושר.
מסכים.
לא, אני אגיד עכשיו, אתה יודע, הדבר הכי קיצוני בעולם, כי שוב, צריך לקחת בפרופורציה, אנחנו עדיין, אתה יודע, בתקופה של למידה, בתקופה של הפנמה והכל וזה, אבל נורת הזרה
קטנה. אבל נגעת בדיוק בנקודה שביתר הכניסו מחליפים שהשפיעו על המשחק. אנחנו כשהכנסנו מחליפים, זה היה יותר כאילו אלה שבסגל הרחב, והם לא בדיוק משדרגים אותנו לעומת ה...
אבל זה הפער, אני חושב שיש לך, ותתמודד איתו רוב השנה, בין מה שכבר, כבר כולם מדברים על זה, שהליגה ממש התחלקה לארבע הראשונות.
חמש, לדעתי אפילו.
כך, כמה שזה.
חיפה גם קבוצה טובה.
באמת?
לא לפי גביע טוטו. לא, אבל כן, היא שם. הבטן הזאת שכולם מכירים של אמצע הליגה, שהיום היא כבר לא אמצע, זה כש... ירדו שתי קבוצות יחסית חלשות, מועדונים חלשים נגיד, ועלו שני מועדונים מאוד חזקים, אז הבטן הזאת, כמו שאמרת קודם, 5 עד 14.
כן.
וחלק מהסיפור של הקבוצות האלה, בטח בתקופת קורונה, זה שאין להם את השחקן ה-13, 14, 15 שייתן. אתה בנוי באמת על ה-11, אם יש לך מזל, אז 12 שיש לך בהרכב. מכבי תל אביב הם בכלל בספירה אחרת, הם עם המושאלים שלהם לוקחים אליפות, אבל גם מכבי חיפה וגם ביתר ירושלים וגם באר שבע יכולים לשנות את המשחק בדקה ה-60. שאצלך זה, אצלך, אצל כל שאר הקבוצות האלה, קשה למצוא במקום ה-14 או 15 שחקן שישנה לך את המשחק.
אני רואה אצל הארבע הגדולות האלה באמת שחקני הכרעה שהם ברמה אחרת, לעומת ה-5 עד 14. השחקני איכות בחלק הקדמי, גם באר שבע שנפלה מאוד והסגל השתנה, אני מסתכל על הרכב שלהם לקראת יום ראשון, זה מדהים כאילו, סולליך וז'וסווה והקולצה, זה לא דברים שאנחנו יכולים להעמיד בהרכב.
אבל אנחנו גם לא צריכים, אני חושב, נמקד את עצמנו חזרה, יש מה שנקרא מספיק בטן, מספיק ליגה בין 5 ל-14, ששם אנחנו צריכים להיות טובים, זה לא שאנחנו הקבוצה החמישית או השישית אוטומטית, יש לנו הרבה עבודה, בטח השנה גם, בבטן הזאת, בליגה השנייה הזאת שנוצרה בתוך ליגת העל.
אז התחלתם באמת לגעת בליגה, אבל עוד משהו קטן, ניגע רגע בגביע טוטו ונעבור לנושא הבא באמת. עם מה אנחנו יוצאים משם? מה אנחנו לוקחים מגביע טוטו?
אני מסתכל על זה ככה, אני מסתכל על זה שכולם יותר מחויבים הגנתית, זה מאוד מדבר עליי, באמת גם בפן שלי באימון, המחויבות ההגנתית מאוד עשתה לי את זה, כי אין שינוי ברמה של הפרסונה, אתם יודעים, לא ראינו פה איזה שחקני חיזוק מדהימים. אני כן ראיתי בעיה בחלק הקדמי, מה שברק אמר מקודם שהוא יותר רגוע, אני לא רואה את היכולת שלנו לייצר מחץ בחלק, עד 20 מטר כאילו של שער היריבה אנחנו נראים באמת.
אני איתך בנקודה הזאת, זו הנקודה שאני רציתי שבוא נגיד, רציתי לדבר עליה שהטרידה אותי ברמה הזאת. אנחנו, נראה לי שאנחנו באותו פקק התקפי שהיינו בשנה שעברה,
אבל מה שכן יאמר כאיזשהו להגנתם, מה שנקרא, זה שבשני המשחקים הראשונים שיחק יונס, שהוא כרגע החלוץ המוביל שלנו, עם כל מה שיגידו אחרים, ובשני המשחקים האחרים הוא לא שיחק. וזה מאוד, פעם אחת הלתרו עם גבי בתור חלוץ, ופעם שנייה עלו עם אשכנזי, שמספר הדקות שלו ושלי בשנה שעברה היה אותו דבר בערך על הדשא, וזה קשה.
מצב שגם הנתונים. בשערים ובישולים שלך ושלו.
כן, כן. לא, למרות שהוא כבש אחד בגביע,
זה גם לך יש גול באיזה משחק.
כן, בשכונה. בכל מקרה, אני יוצא עם זה, המחויבות ההגנתית והחוסר מחץ בהתקפה. אני מסתכל על זה גם שהגביע טוטו נועד כדי לבחון שחקנים, בסופו של דבר, אף אחד לא מכיר את אף אחד. ואהבתי מאוד לגלות את גנדלמן, בתקופה הזאת של גביע טוטו.
גם גמיש בתפקידים.
בכל תפקיד, בדיוק. שיחק ב-80% מהזמן כבלם, כן, צד שמאל, רגל שמאל, כמו שהמאמן אוהב למצוא. אבל גם כשהזיזו אותו במשחק האחרון, העלו אותו יותר למעלה, והזיזו אותו אחר כך בדקות האחרונות לעמדת המגן השמאלי, כשקלר יצא. בכל מקום אתה רואה את הטכניקה, אתה רואה את הקבלת החלטות, אתה רואה את השקט. זה דברים שלא מאפיינים שחקן בן 18, והיה לי כיף לראות אותו. משהו שעלה לי בהקשר הזה של גנדלמן, סתם כאילו קיבל מאמן חדש, קיבל מאמן עם מנטליות אחרת.
גם המאמן הזה בא לפה כדי לקדם.
וזה מזכיר לי סתם, אנקדוטה קטנה, לא יודע מה, את אלמו כהן בזמנו עולה מהנוער ומקבל את לותר מטרס, ואנחנו יודעים לאן זה הוביל אותו אחר כך, אז הלוואי, 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 אני לא יודע לאן גנדלמן יגיע, אבל סתם כאנקדוטה זה היה נראה לי מגניב.
אני חייב להגיד, דיברת על הנוער וזה, וזה הזכיר לי את את הרגעים שבהם קארם ג'אבר עלה, משחק שניים, שלושה ראשונים, ואנחנו היינו בשמיים, ויכול להיות, ואני זוכר שאמרתי את זה אז, גם ניר, שזה התחלה, והוא מאוד ממושמע ומאוד מפוקס, ועושה מה שאומרים לו, והכל פיקס. שאלה היא מה יקרה אחרי זה. ואני חושב שבאמת, ראינו את זה גם בסוף שנה שעברה, וגם עכשיו, תחילת שנה, גביע הטוטו, יש שם איזו ירידה קלה, אני לא יודע אם משמעת זה הגדרה נכונה, אבל קארם ג'אבר איבד, לא איבד דיפוס, זהו. והפוקוס שהפיין אותו בשלושה, ארבעה משחקים ראשונים, שאתה עולה מהנוער לבוגרים, ואתה אומר, זה הצ'אנס שלי, ואתה 220% בתוך הדבר, אני מרגיש שהוא איבד את זה, גם סוף העונה שעברה, גם עכשיו, לא נכנס יותר מדי לפרשנויות, כי אני לא יודע מי ומה עובר על האיש מעבר, אבל טיפה מאכזב, טיפה פחות ממה שבנינו עליו אחרי חמישה מחזורים ראשונים, שהוא היה מצטיין שלנו והכל. אז אני אומר את זה בהקשר של כשעולים מהנוער, אתה, בהנחה שיש לך את הבסיס, שניים, שלושה, ארבעה משחקים ראשונים, אתה עושה הכל הכי טוב שאפשר. יש פשלות, אבל הכי טוב שאפשר. שאלה איך אתה משמר את זה. לאורך זמן, לאורך עונה, ואני מאוד מקווה שזה גנדלמן ואחרים יצליחו לעשות את זה.
יותר מלשמר, לשפר. אתה שחקן צעיר, אתה כל הזמן צריך להתקדם.
מסכים מאוד לגבי ההתלהבות מג'אבר, אבל שים לב שעכשיו מה שקורה זה שלג'אבר אין תחרות. אין לו אף אחד איתו כאילו במגן הימני היום, הוא חתם כאילו מגן נוסף. אותו ולר, אבל יכול להיות שזה השפיע עליו. יכול להיות שהוא הורשה לעצמו עכשיו דברים, באימונים ובמשחקים, שהוא יודע שאין לו, לא, אתה יודע, יבואו ויחלקו עליי ויגידו אם ויקי זה תחרות, אבל...
אבל זה נכון.
היה לו מישהו.
זה המחיר של הסגל, שדיברנו עליו. זה לא רק השחקן ה-14 שייכנס, זה גם הסגל של ה-18 באימונים. כשאתה יודע שאין עוד מלבדך, אז קשה, וזה אגב מה שהמאמנים הקודמים הקפידו עליו, שיהיה לך שניים טובים בכל עמדה, וגם לא פחדו לעשות את הרוטציה הזאת. שבוע אחד אתה בפנים, שבוע אחד אתה בחוץ.
זה חשוב.
תעבוד קשה, אתה רואה להבדיל מכבי תל אביב, שכל ה-21, 22, לא משנה, הסגל, ידעו שאם אתה תעשה מה שצריך, אתה תהיה בפנים, ואם לא, אז לא. אין קבע.
מאוד מקווה שזה גם הולך להיות אצלנו השנה.
אני מספק, עם 21 או עם בכלל שתיים מתחרים על אותה עמדה, יש כמה עמדות שאתה מבטר עליהם.
לא
באותה איכות,
אבל שיבינו שאם לא עובדים לא נמצאים.
כנראה. נקודה נוספת שאנחנו צריכים לשים אליה לב, וגם אולי זה מצריך מאיתנו, העודים גם טיפה יותר סבלנות, בהתאם למציאות החדשה, זה שהרבה שחקנים צעירים, אומר הרבה טעויות והרבה שכר לימוד. אנחנו נקבל גולים במהלך השנה כתוצאה מ...
שזה יהיה מאפיין לכולם לדעתי. כל הליגה של 5 עד 14 תסבול מזה. של שחקנים צעירים וטעויות. השאלה, כמה סבלנות תהיה לנו?
גם נכון, גם נכון. ובוא נראה מה יהיה, מה יהיה הלאה.
זה יתרונות וחסרונות. אתה מאבד, לא מאבד, אבל יש את המחיר של ניסיון וטעויות ודברים ראשונים, ומצד שני אתה מקבל משחקן נוער הרבה דברים שאתה לא תקבל משחקן בגיל 27-8, שלא לדבר על 32-3. אז...
כתלות במטרות שלך, כן. כמובן. במכבי נתניה העונה הולך להיות, כבר היה שינוי מהותי, שזה על הקווים בעצם, נכון? דיברנו על זה, נגענו, מאמן חדש, שיטה חדשה. מי אתה? ריימונד אדוולד.
קודם כל, איך אומרים את השם משפחה שלך? אחרי זה מי אתה? אבל סגרנו על אדוולד. אני חושב שבעמדה הזאת, הרבה יותר ממה שריימונד, נדבר עליו, ריימונד אדוולד שהגיע.
טוב להגיד את השם שלו, שמתי לב. כן. תמיד של פרטי של משפחה עכשיו.
קבוע. זה קבלת החלטות, המסלול שהביא אותו למכבי נתניה, וזה הדבר שעושה אותי הכי מאושר, כי יכולת לצפות שאחרי שצמד המאמנים יעזבו, אז אתה יודע, מסתובבים, נכנסים לחנות, מסתכלים על המדף ומורידים את הראשון שפנוי. ואני לא צריך להגיד את השמות, אנחנו מכירים את המאמנים האלה שבקרוסלה.
אני הייתי סופר מודאג מהנושא הזה.
כן, 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 גם אני, כולנו. בייחוד כשלא ידענו מי המנכ״ל, יש מנכ״ל, יהיה מנכ״ל. וכולנו ידענו שאם יורידו מהמדף את הראשון שפנו עם החוזה של השנה ועוד שנה אופציה, ואנחנו נראה כמו שאר הקבוצות. אבל זה שמראש הרשימה וההחלטה של המאמן הייתה מוכוונת לדי-אן-איי של הקבוצה ולמועדון ולמה שהיה פה פעם, ידעת מה אתה רוצה, והברור לך גם מה אתה לא רוצה להביא לפה, זה היה, זה היה בעיניי דבר מאוד מאוד חשוב. נוסיף ונדבר עליו, אבל בעיניי זה שהביאו מישהו שהוא, שה-DNA, שהוא תואם את המועדון, אתה יודע, תמיד מדברים, רעיון עבודה בסיסי. יש לנו צעירים, אז תביא מאמן שיודע לקדם צעירים. אנחנו רוצים לשחק כדורגל מהיר והתקפי, וזה חשוב לנו לפעמים על חשבון ניצחון כזה או אחר, להפסיד 4-3 ולא לגמור 0-0. והיו מוכוונים והבינו את החשיבות של מאמן, וזה לא רק לשים בייביסיטר לשחקנים, אני מאוד מאושר מזה.
קודם כל זה נכון, וזה נראה שיש פה מינוי עם חשיבה, ואתה יודע, טיפה באמת אקסטרה מאשר סתם למנות, מה זה טיפה? המון אקסטרה מאשר סתם למנות מישהו מהפול המאמנים הזה שזמין.
גנרי.
כמו... בדיוק. אבל רק נגיד מילה, טיפה נזכיר את הרקע של הבחור, לפני שאנחנו מגדילים, אתה רוצה להזכיר את הרקע?
אני, קדימה, יאללה. הוא הרים לי ברק בקטע הזה. אני לא עקבתי אחריו, לא הכרתי את השם שלו, עד שקראתי את הידיעה, כאילו, באינטרנט, באותו מוצאי שבת, נראה לי, שכולנו נחשפנו אליה. קראתי שני דברים בהיסטוריה שלו, הנוער של מכבי תל אביב, וביתר תל אביב בשנה שעברה.
שזה בעצם המשך.
בדיוק. כאילו, כמו ממשיך איתם. הנוער של מכבי תל אביב, אתה מתנהל כמאמן נוער שיש לך את הקבוצת נוער הכי טובה בארץ. אז זה כאילו סגנון משחק אחד, אתה מתאים את עצמך בצורה אחת. אני מכיר את זה גם מעולם הכדורסל, כשיש לי את אחת הקבוצות הטובות במדינה, אז זה התנהלות אחת. כשאתה עובר לבוגרים של ביתר תל אביב, זה כבר אחרת. אתה עובר לליגה שהיא כאילו חצי מקצוענית, הליגה הלאומית. אתה עובר לכולם שחקני נוער, אין תקציב, ובדיוק קיבלנו את מי שמתאים למה שאנחנו צריכים עכשיו. אין תקציב, הכנסות מתאזנות עם ההוצאות, ושחקני נוער. אז אם הוא הוכיח את עצמו שם, ופה החשיבה, פה השיחוק האמיתי, לדעתי. כי אם הוא הוכיח את עצמו שם, וביתר תל אביב סיימה פלייאוף עליון בליגה השנייה.
רגע, אבל המטרות של ביתר תל אביב בליגה הלאומית שונות לגמרי מהמטרות של מכבי נתניה וביתר. לא מבחינת זה, המטרות. עזוב המיקום שהם סיימו פלייאוף עליון, לא פלייאוף עליון, גם ליגה הלאומית היא סלט בהגדרה.
אני מסכים איתך. רק שאתה צריך לעשות את התאמות בתקציב לסיטואציה שנוצרה. נוצרה סיטואציה שאתה יודע שתקציב להוצאות אין לך, לפחות לא בשנה הקרובה, אחר כך נדבר כאילו על כל הסיבות וכאלה, ואתה הולך לשחק עם שחקני נוער שלא עוד לא עשו כלום.
תשעה שחקני הרכב, שחקני נוער.
ארבעה, חמישה,
שלושה,
בסגל הרחב, ופתאום יהיו חיסורים ופציעות, וזה, אתה תמצא את עצמך גם עם שבעה ושמונה כאלה.
אוקיי.
אז אתה רוצה מישהו שלא חושש מזה, שזה לא פעם ראשונה שלו. שזה לא משהו שהוא נתקל בו לראשונה בקריירה. ולדעתי, פה השיחוק הגדול, אני לא יודע כמה זמן זה יחזיק, ואתה יודע, אולי אנחנו מדברים שטויות, ובעוד 5-6 מחזורים הוא לא יהיה פה.
הכל יכול לקרות.
בדיוק. אני חושב שמבחינת חשיבה, מאוד מאוד אהבתי. היה פה שיחוק אמיתי של מי שחשב, של מי שיצר את הקשר וסגר את זה.
אז בוא אפילו נרחיב רגע את העירייה, ונדבר קצת, לא נדבר, רק נזכיר אפילו בקצרה את ההיסטוריה שלו, אז מי שלא מודע, מאמן הולנדי, עם רקע כשחקן באברטון, בווסטהאם יונייטד, רודה, ויטסה ארנהיים, ועוד קבוצות בהולנד, כמו שאמרנו, וחוץ מהאנגליות, כמאמן לימסול, הנוער של מכבי תל אביב, ביתר תל אביב רמלה, ועכשיו נתניה. יש משהו קסום במנטליות הזרה? זה משהו שיוסיף?
זה בעיניי הרבה פעמים...
שסתם פיקנטריה צהובה נחמדה.
לא, לא, אני חושב שאין מה לעשות, אנחנו בני אדם ויש תרבויות שונות וכל אחד בא עם מנטליות אחרת, לא רק לכדורגל בכלל, גם במקום עבודה לצורך העניין, בהייטק, אנשים מספרים על עובדים מחול שבאים וזה זה אופי אחר. ואני חושב שיש משהו במאמן זר... זר תלוי מאיפה, כן? מקומות שהתרבות בהם היא של מוסר עבודה, של מקצוענות, שמסנן או מוציא החוץ הרבה מאוד. אגב, אני חושב שזה החיסרון של אותם מאמנים גנרים שדיברנו עליהם. לא שהם יודעים כדורגל פחות טוב ממנו, אלא שהם, מה שנקרא, כבר שקועים בבוץ פה. באים מהבית. כשאתה בא, מביא מישהו מבחוץ, הוא מסתכל על זה, הוא יודע מה הוא צריך לעשות, הוא מביא את התרבות, גם שחקנים אומרים, גם אנשים אומרים, מה איש בא לעבוד? גם להבדיל ממי שיושב על הקרוסלה הזאת, הפול של המאמנים, שיפול וירד, ייפול וירד, גם ראינו את זה במאמנים של מכבי תל אביב, הם יודעים שהם באים לפה, שאלת על המטרות. יש להם מטרה, הם רוצים לקדם או להביא איזשהו בשנה, בשנתיים, בשלוש שנים, והופ לתחנה הבאה. ולכן במובן הזה להביא שחקן מאמן. חשבתי הדוגמה שגם להביא שחקנים שהם, אתה יודע, יש איתם איזשהו עתיד, יש אופק, יש לאן להגיע. אני חושב שלהביא מאמן בשלב כזה, שיודע, אמרת לי, מסול, הנוער של מכבי, ביתר תל אביב, ומכבי נתניה, ולדעתי צריך לתת פה 2-3 עונות בישראל, וזה לאירופה. אני ממש מקווה שזה מה שיהיה.
שזה לא יהיה טון קאנן בסוף.
זהו, זה בדיוק זה. כשמדברים על מאמן זר, אז בוא נפריד. יש את איביץ', שזה צד אחד של הסקאלה, ויש את מנדיונדו, טון קאנן וסבירסקי.
הפול של הזרים, הפול של הזרים. כמו שיש את הפול של הישראלים, יש את הפול של הזרים.
אז אני נזהר מזה, ממאמן זר, לא מאמן זר. אני משהו עליו רוצה להגיד, איך שהוא נכנס, מה שנחשפנו אליו בתקשורת, זה שהוא מבקש שכולם יהיו במועדון הרבה שעות במהלך היום, 8-4, ושיש שני אימונים ביום. זה מה שאני קורא. אני פריק מאוד גדול של אימונים. אני טוען שאת השינוי הכי גדול עושים באימונים. לא ב-20 דקות משחק ולא ב-50 דקות משחק. ואם זה יבוא לידי ביטוי, אנחנו נרוויח. הלוואי שמשהו מטמיע יבוא, ככה סוגרים פערי איכות. אין לנו את הכסף, אז אנחנו צריכים להיות יותר טובים במקצועיות.
מסכים חד משמעית. אני גם מקווה שיש פה, נקרא לזה פרויקט ולא עונה.
הלוואי.
שזה, כבר אמרתי לך אז לפני, אני מאמין בתהליכים, כשאין את הכסף הגדול צריך להיות תהליך.
איתך מאוד, הלוואי. ככה סוגרים פערים של תקציב.
אז בוא, דיברנו תקציב באמת, בוא נדבר קצת על האקלים הכלכלי החדש, מה שנקרא, בליגה, במכבי נתניה.
האקלים הכלכלי החדש, אני מפריד בין שני דברים, יש משהו שהוא כללי, כלל עולמי בו, הקורונה זה של כולנו, כולם ירדו בתקציבים, כולם עושים את ההתאמות, ויש את המשהו הספציפי שלנו, כי אצלנו מלבד ההשפעה הכלל עולמית, יש את העונה האחרונה. אי אפשר לברוח מזה, זה העונה שבה החלטנו להשקיע יותר כסף, החלטנו, אייל, כן, הוא לא מתייעץ איתי, אבל החליט להשקיע יותר כסף, והייתה אכזבה מאוד גדולה. אז מלבד העניין של המשבר העולמי הכלכלי, יש גם את העניין של המשבר הספציפי שאנחנו עברנו השנה. ופה, עכשיו צריך לעשות את ההתאמות, גם למשבר כלכלי עולמי, גם להתאמות למה שקורה בארץ, בתקציבים, וגם למה שקורה במכבי נתניה, וזה לא פשוט. אז היה פה ניסיון להשתחרר מחוזים מאוד מעיקים, נקרא לזה במרכאות. השחקנים שכביכול ישבו על כסף גדול, והיחס עלות תועלת שלהם לא היה מצדיק את זה, לפחות לא מבחינת מי שמקבל את ההחלטות. וראינו עבודה מאוד יפה בעיניי בתחילת הקיץ, להודיע לשחקנים שיחפשו מקומות חדשים, אוי בך, קיאט, מלמד, גם כמובן בצמד המאמנים, ששם זה הכסף הגדול אפילו. והיה שחרור של שחקנים, גם בין אלה שסיימו חוזה ולא תרמו, וגם של אלה שהייתה הזדמנות שסיימו חוזה ואפשר ללכת למשהו אחר. אני לא בטוח שאלה שיגיעו היום בתקציב הרבה יותר קטן, ייתנו פחות מאלה ששוחררו.
אני חייב לשאול שאלה. בוא נניח שלא הייתה קורונה. אתה מדמיין את הסגל שיש לנו עכשיו אחר?
כן.
יותר טוב?
כן.
כן, בטוח.
אני חושב שזה לא היה נראה ככה.
בהרבה, כי אני בסוף העונה, בסוף, התחלה, אני כבר לא יודע מתי, הסתכלתי על זה ואמרתי, הקורונה מתלבשת לנו בול, כי א', היא מורידה את כולם, גם את השחקנים, גם את הקבוצות, קצת למטה, וגם אנחנו בכל מקרה נערכנו לזה, לא צריך שמות,
אבל... אתה מדבר כאילו קורונה, אבל בהינתן ההודעה של אייל וכל...
אייל, כן, כן.
אוקיי.
אז אייל,
אז לא היה כזה הרבה שונה.
היית צריך אבל להיפטר מחוזים. כשיש קורונה, אתה מראש בא לשחקן ואומר, שנקרא, מסע ומתן מתחיל מתקצת 30% כי יש קורונה. כשבלי הקורונה, אני לא יודעת כמה מהר ובקלות היינו יכולים להיפטר, זה לא מילה נעימה, אבל לסגור חוזים כאלה ואחרים של שחקנים, אז במובן הזה, גם אז וגם עכשיו, אני חושב שהקורונה, מה שנקרא, הביאה את כולם, כינסה אותם לתוך העונה הפיננסית הזאת.
התלבשה לנו.
כן.
נקודה מעניינת, אני גם, כן. אני מסכים איתך, אני לא חושב שהיה לנו יותר קשה, בוא נגיד אם לא הייתה קורונה, אולי הקטנו ככה את הבעיות משאר, כאילו אולי צמצמנו את הפערים משאר הליגה.
ידעתי שנמצא בזה משהו טוב, אני תמיד חשבתי.
א', הגישה האופטימית. אני חושב שאנשים שסיימו חוזה, היו מסיימים חוזה בכל מקרה, ולא נשארים. פאטוס, ניקו, מי שוויקי, איך אמרתי את שלושתם בשורה אחת, אני לא יודע, אבל בסדר. אבל כן, התלבש לנו, זה רעיון, לא חשבתי עליו לפני שאמרת את זה, אבל נראה לי שהתלבש לנו בבולה.
יאללה, הרווחנו.
אז בוא נדבר רגע על הרשימה של העוזבים, כי נגעתם בזה, אז בוא נרחיב את זה. אז מי שעזב אותנו העונה, זה טים אויבך, פאטוס, בת שיראי, ניקו אולסק, ויקי כחלון, רוי קיאט, מוחמד זבידת, סתיו פיניש, צ'ירקוביץ', טאצ' אנד גו עשה פה, גולן אלקסלאסי, בן תורג'מן, צלין לחמיה, ויכול להיות ששכחתי עוד מישהו? שכחתי עוד מישהו?
לא נראה לי.
אם שכחת, כנראה יש סיבה.
שנייה, אני אומר, יש פה מסה גדולה של שחקנים, שחלק לא מבוטל מהם, שחקני הרכב.
זה נכון, אם מסתכלים על זה במסה. אני מקבל. ויש הרבה נטייה גם לאוהדים להסתכל על זה, וואה, שחררנו 10, שחררנו 11, אבל הלו, זה שחקני כדורגל, זה לא קונים בשוק בקילוגרמים. שחררנו שחקנים, שעם כל הכבוד, באמת, אני לא חושב שיש פה מישהו שהייתה לו השפעה מדהימה, והוא לא ממשיך איתנו בשנה אחרת.
אתה יכול אפילו להצניע מהשפעה מדהימה. אני מקשיב לרשימה ואני אומר, חוץ מאולי הויבך.
אז זה מה שזה.
ושירקוביץ', שגם טאצ' אנד גו, לא בדיוק ראינו, אבל יכול להיות שהיה שם פוטנציאל. האחרים, זה לא שחקנים שבשלב כזה או אחר, בלי לדעת את הסכומים. תהית על מה אנחנו משלמים פה? עזוב את המסמי חוזה, את אולסק ואת בצ'יראי, אבל זבידת וסתיו פיניש ועוד צין נחמיה, כל אחד נתן ותרם את שלו. אבל בטח אם אתה משנה פאזה, ובטח אם המאמנים מסיימים פה, יש פה משהו שאתה אומר, אך, איבדתי אותו בגלל, בהקשר לאופטימיות של קודם, איבדתי אותו בגלל כסף? אני חושב שהויבך, ומעבר לזה, השאר דרש רענון.
אני רוצה משהו על הויבך, ברשותך. בשונה מהקונצנזוס, אני לא מאלה שנופלים ממנו. היה פה 3 שנים, אני חושב שהוא בלם. אני ציפיתי לראות שדרוג במשחק ההגנתי, אני לא ראיתי אותו. אני מסכים, הוא הגיע מהליגה השנייה בגרמניה ויש לו רזומה והכל.
אבל אולי זה לא רכו, אולי זה גם השיטה.
אתה ממשיך אליין שרציתי להגיע. יכול להיות שזה בגלל הכדורגל ששיחקנו. יכול להיות שזה בגלל שלא הקדישו לזה מספיק תשומת לב. יכול להיות שזה לא היה בסדר העדיפויות. אבל אני לא רואה עבדה כל כך גדולה לאבד את הויבך. אני דווקא חושב, סתם מחשבה שעלתה לי בראש, שאולי אם המאמן הזה, אם הויבך היה איתנו, אולי היינו יכולים לראות איכויות שלא ראינו ב3 שנים שהוא היה פה. אצל סירקוביץ' אני באמת לא יכול להגיד כלום, לא יודע כמה משחקים הוא שיחק, 5, 6, 7.
לא בטוח שהוא יודע להגיד
כן,
על עצמו.
כן, נראה לי שהיתרון הכי גדול שלו היה זה שהוא דובר את השפה של סלובודן. כאילו, חוץ מזה אני לא ראיתי שום השפעה, אבל זה הנקודה היחידה שיש לי להוסיף על הויבך, ואני יודע שאני קצת לא במיינסטרים בקטע הזה.
אני רוצה להגיד במילה, אצלכם בכדורסל קוראים לזה משחק בין גבוהים. אני חושב, גם בבלמים שלנו זה המשחק בין גבוהים. הויבך היה כנראה בלם שני, והיה באמת תלוי במי לידו. וכשזה ורגוץ' או דולב אזולאי, אז אתה לא כל משקל האחריות שנופל עליו, פתאום להיות המבוגר האחראי שמנווט את דולב אזולאי, זה לא התפקיד שלו. הוא יודע לתת גליץ'ים, הוא יודע לתקל, הוא ארוך, יש לו משחק ראש. אני חושב שפשוט האחריות, הוא הפך מ2 ל1, וזה קצת פגע בו.
רק שבשכר שלו הוא לא היה הבלם השני.
השכר זה...
בשכר שלו הוא היה הבלם הראשון. גם ליד ורגוץ', גם ליד דולב אזולאי, ליד...
ולכן הוא עזב.
אני מסכים. אני דרך אגב, אבל עם כוכבית קטנה, קשה להביא בלמים טובים. אז שיש לך פה אחד סביר, לפעמים כזה אתה אומר לעצמך, וואלה, אולי אני מעדיף להישאר איתו, לא רוצה להמר עוד פעם. וזה התפיסה שלי של הויבך, זאת אומרת, הוא היה בלם סבבה, הוא לא מהטופ של הליגה, הוא בלם טוב, יכול להיות שלא שווה את המשכורת או לא פה או לא שם, לא נכנס לדברים האלה, אבל מבחינת כדורגל, הוא בלם טוב, הוא מחובר למקום, אתה יודע, הוא כבר פה. לא צריך את הקלימות, אתה לא צריך עכשיו את החצי שנה הזאת שלוקח זמן לזה, אתה לא יודע פה, אתה פחות או יותר יודע מה אתה מקבל. עכשיו, בינתיים שאתה לא, אין לך תקציב גבוה, אתה לא הולך להביא לפה עכשיו... צריך יורם עושים למיניהם. אז אתה יודע, אז הכל זה אימור ברמה מסוימת. אז זה טיפה להקטין את האימור בעונה שהחשיפה שלנו לאימורים בדברים אחרים היא גדולה. הרבה שחקני נוער, תקציב ככה וככה ופה ושם. אז הייתי שמח, אתה יודע, לעוגן הזה כאילו בהגנה. נכון שהוא לא הכי מבריק שיש.
אני כמעט בטוח שאם הוא היה מסכים לקצץ ולמה שביקשו ממנו, כנראה שהיו הולכים איתך, כי הרוב חושבים ככה, אבל... זה נראה לי כבר היסטוריה.
וזה לא, זה היסטוריה.
זה סיכום הדיון אצלו, זה על הכסף נפל. לפה.
אנחנו עושים דיון היפותטי דרך אגב, זה בסדר.
אפרופו זה, הרי היום החתימו בלם חדש, הקניין מתכף נגיע לשם להחתמות. באחת הפעמים הקודמות שהייתי פה, זה היה הבוקר שבו החתימו את רון אשכנזי ויובל שדה. זה היה אחד הפרקים הקודמים.
תלית הפוסטרים בחדר.
ישב פה ניר והסביר לי איך רון אשכנזי, הוא מזכיר לו את איתי שכטר. אני זוכר את זה, זה מוקלט.
בריצה.
לא יודע במה, זה מה שאמר ניר.
הוא לא נופל טוב, כמו שכתר.
חבר'ה, אני מאוד מקווה שלהקיניימי תהיה השפעה הרבה יותר גדולה ממה שהיה ליובל שדה ורון אשכנזי ביחד.
אני חייב משפט על שניהם, באמת משפט. הסיפור הזה של שחקנים, בטח ישראלים, בטח צעירים, הוא כל כך דינמי. אתה זורק את יובל שדה כשהגיע, אז בלם, קשר אחורי, ואז במחנה אימון, באיזה משחק אימון, היה שם איזה פשלה, ואיבד כדור, ונפל על התחת, ובלם לא הסתדר. בינואר כבר שחררו אותו.
אולי זה העונה שלו, דרך אגב.
אז זהו, נגיע לזה. אני חושב שכן.
אני לא פוסל את זה בכלל.
אשכנז, גם ריימונד לא פוסל את זה בכלל, כמו שאתה ראית בגביעת אותו. אשכנזי הגיע פה למצב שכבר אמרו לו, אוקיי, חפש קבוצה ועוד הזדמנות ועוד משחק פה. זה באמת על, על, על נקודות, על, סליחה שאני אומר, על מצב רוח, על אם קמת על ימין או על שמאל, כי באמת, כמו שאמרת, יש כל כך הרבה אימורים, שאם יש לך איזה ניצוץ, איזה משהו טוב, אתה אומר, תתן לי...
בוא ניקח בחשבון שגם אשכנזי וגם שדה, אנחנו טיפה גולשים לזה, אבל נניח... הם גם שחקנים צעירים, בסופו של דבר, גם כשהם הגיעו שנה שעברה בתור רכש, אבל הם שחקנים צעירים. אז כל מה שעובר על השחקנים צעירים שאנחנו נראה השנה בהרכב, רלוונטי גם אליהם. למרות שקנו אותם בכסף.
גם יש להם לייבל של מיליון שקל, הלו. כל פעם שאוהד מסתכל עליהם, הוא רואה מיליון שקל על הגב.
שמים להם נועה קירל בחדר הלבשה.
אם הוא לא נותן תפוקה של מיליון שקל, זה בעיה.
ועוד אחד ברשימה הזאת ששווה להזכיר, דיברנו עליו מספיק כבר, אבל אם הייתי יכול להשאיר, אז אולי גם הייתי משאיר את אולסק, אם זה לא עניין של כסף וזה סתם בגלל
ניקו המלך.
הגיעו קוון פרייטר, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, הקיניימי שחתם היום, יובל שדה, אילון ירושלמי, אלעד שחף, ירין שרבי שחזרו מהשאלות, וזה פחות, ווייר שחתם היום, נראה לי שפחות או יותר זה הרשימה, נכון? מה אנחנו אומרים על זה?
יש לך עוד ארבעה לדעתי הגיעו מהנוער, שזה גם סוג של הגיעו.
אוקיי, סבבה.
אבל כן, זה השמות, שם במרכז השדה, שרבי, ירושלמי, המושאלים, שחף שחזרו.
עזבו שטויות, עשה לכם רגע נוסטלגיה ג'מייקני?
אני ממש ממש מקווה שזה התשע שאנחנו מקווים שיופיע פה. צריך עוד פעם, זה, אז דיברנו על זה, על השחקנים הזרים, המזוודות, למצוא גן לילד. היום תוסף לזה 14.
זה זום לילד.
קנות מחשב.
יש פרויקט.
אני ממש מקווה שיצא מזה משהו. אתה יודע, אין על מה להסתכל כרגע חוץ מנתונים פיזיים, שזה סבבה. אבל אני מאוד מקווה שחלוץ ובלם זה מה שהיינו צריכים, וגם הוא והקניימי ייתנו, אתה יודע, אתה באמת לא מצפה פה לאיזה הפצצה, אבל שיהיה לך, גם אם הוא ברמה של ישראלי טוב בליגה הזאת, זה גם בסדר במצבנו. מעבר לזה, אמרתי שלושת המושאלים.
לא, שחקן זר צריך שדרג אותך ביוחד בעונה כזאת, ואני מאוד מקווה שאנחנו נראה פה את יורשו של פיטר גרגיל זצל.
פה אני קצת יותר, לא פסימי, אבל זהיר, אני מקווה שזה יקרה.
לא, אפשר לדעת, ברור, מה ראינו אותו, משחק וחצי?
משהו בעניין הזה של הרכש, אני חושב שלפני שהם הגיעו, היו לנו 5 עמדות שהן ברורות לנו, שהן שחקני הרכב קלאסיים.
בוא, אנחנו נעבור על הרכב עוד שנייה.
סבבה, ואז הם באו לתפקידים שחסרים, גם פרייטר וגם... אקי, אקינסולה, איך אתם רוצים...
הקיניימי.
אקי זה מצוין, הבאת אותה עכשיו.
אז יאללה, סבבה. האמת שזה מהדף הרשמי. ככה הם סגרו את היום. בהצלחה אקי.
אקי זה מצוין.
אקי זה כמו אקה, וזה ניל סוגרסון, וזה גם סקנדינביה.
אני הלכתי לאקי אבני בטירונות, אבל בסדר. הם באו לנקודות שחסר. עכשיו, בוא נראה. פרייטר, ראינו אותו פעמיים 20 דקות, נכנס בדקה 70 בשני המשחקים האחרונים, את הקיניימה לא ראינו בכלל, חוץ מהסרטונים.
קיניימי, לא?
קיניימי, הקיניימי.
אקי,
אקי. אקי, אקי, יאללה, אקי.
הקינסולה. הקינסולה, הקיניימי, אתה צודק.
הבישול שלו לרון אשכנזי, אני אומר לך ש-80% מהחלוצים בליגה, גם אם הם חושבים על המסירה הזאת, הם חושבים ומחכים ומשתאים ומחפשים ועוד הזדמנות, חלק מהם גם רצים לבד את השאר, כי השמה מתפרצת, שאתה אומר, יאללה, אני רץ אותה עד הסוף. אני חושב השכל של לקבל, להרים את הראש ולתת את הפס, זה הגול.
קודם כל העצירה, ואז המסירה המקדמת, ואז הכדור לזה, היה באמת טכניקה גבוהה, אני... ראינו את זה גם ב-20 דקות פעמיים, הצלחתי לראות. מה שאני קצת חושש, זה מה שאתה דיברת מקודם, זה שאולי הוא לא חלוץ 9. זה שאולי הוא לא חלוץ מרכזי.
בוודאות הוא לא חלוץ 9.
אז אוקיי, אז אני נזהר, אתה יודע, אנחנו לא באמת מכירים ולא יודעים. בשיטה הנוכחית של ה-4-3-3, יש שני שחקני אגף, שחקן אמצע, 9, קלאסי, לרחבה. אני לא רואה אותו שם. אני, מה שבשפת הכדורגל, המנג'ר, הפיפה, כן, מה שאנחנו משחקים, זה ה-second striker, זה ליד החלוץ. ואני לא רואה פה מקום ל-second striker, צריך חלוץ.
לא, יכול להיות שהוא באמת החלוץ הזה שנסוג אחורה ולא יהיה תשע.
אז אוקיי, אז אני לא יודע איך, ובמרכז השדה צריך שלושה שחקנים שעובדים, מה שנקרא 50-50 בשיטה הזאת, אז אני לא רואה איך משלבים אותו שם, אבל, באמת, אנחנו חייבים לפגוע פה בול, ולקוות ולהאמין, ושזה יעשה את ההתאמות. בוא נגיד שאדפלד כנראה מכיר כדורגל יותר טוב מאיתנו, והוא אישר את החתימה ויעשה את ההתאמות, אבל זה לגביו, לגבי הבלם לא ראינו אפילו דקה, וכולנו תקווה רק שהוא ישדרג את החלק הכי חלש היום בקבוצה.
אז בוא נדבר רגע על ההרכב המסתמן, ובואו נמשיך משם. אז יש לנו את דני עמוס בשער, נכון? יש לנו את אקי החדש. מי יפתח לידו במרכז ההגנה?
אם זה אני, זה גנדלמן.
גנדלמן.
צר לי שזה לא...
זה, כן, זה, אתה יודע, זה, הכל התפתח, אבל זה יכול להיות דולב, זה יכול להיות גנדלמן, זה יכול...
מתן לוי אולי גם, או שהוא יסגל לזה.
אני הייתי מביא לשם שחקן. אני הייתי מביא לשם שחקן זר נוסף, לדעתי. אני לא רגוע, אני חושב שגנדלמן יכול באמת לתת פתרון בהרבה מקומות, אבל בטח לא כאמת מוחלטת, כשחקן הרכב, אבל אני הייתי הרבה יותר רגוע.
אז רגע, בוא נסיים לבנות את זה, ואולי נגיד אחרי זה, זה עמדות צריכות להיות בחיזוק.
אז מגן שמאל יש לך את שחוויץ'.
מגן ימין יש לך את קארם. נכון?
שהוא לא בבידוד.
שהוא לא בבידוד. באמצע יש לנו את אלמוג, את אביב אברהם, וגבי כנראה. נכון? מקדימה יש לנו את פרייטר.
עזרה ומלאדה.
עזרה ומלאדה, בדיוק.
ואת רוי קורין השארתם בחוץ, ואת שדה שיכול להיות בשלישייה אמצעית.
לדעתי זה הרכב שכרגע.
אתה משנה את הרכב?
עוד פעם, זה תלוי באיך ישחקו, אבל זה 4-3-3, זה כנראה זה. אני תמיד אמרתי שמלאדה, לפחות בשלב הזה, כי הוא עונה שעברה, עוד לא עשה את הקפיצה הזאת, צריך לקבל את הדקה 60, ולעשות משם את הדברים, ומשם להתפתח. אני לא חושב שהוא מספיק להרכב.
ואז עם מי אתה פותח במקומו?
אולי רוי קורין.
אני, כן.
זה אותו דבר, גם הוא לא מפותח עדיין.
לא, רוי קורין זה עולם אחר, אתה ראית אותו בשנייה הראשונה, עוד בהפועל תל אביב, נגד הפועל תל אביב, סליחה, בבלומפילד. הוא לא סופר אף אחד, הוא לא מחשבן, לא למאמן, לא לאוהדים, וגם לא לעשרה שסביבו. הוא יודע מה הוא רוצה ומה הוא עושה, ובמובן הזה אני חושב שיש לו משהו. עזוב את הכישרון, אני לא יודע לבחון כישרונות.
זהו, אתה לא רוצה לשים מישהו בהרכב רק בגלל שהוא חוצפן חיובי. לא, יש כדורגל, לא שאין.
יש כדורגל, אבל אתה רואה שהפוטנציאל, החוצפה הזאת זה לא סתם איזה אמרה ישראלית חוצפה חיובית. יש בזה משהו של... באירופאיות אולי יקראו לזה...
איך אומרים את זה באירופאיות?
כן, זהו. רוצה ללמוד, להתפתח, אבל אתה רואה שיש שם משהו ששואף כל הזמן עוד צד ועוד שני צדים ועוד קדימה. הוא לא מאסס כי הוא יודע מלבוא ולקחת את הביתה החופשית הזאת, מלעשות את הניסיון לבד, לקחת אחד אל אחד, משם הוא יתפתח, משם הוא יצמח. וזה בעיניי, בטח אם דיברנו על טעויות ועל ניסיון ועל להשתפשף, בעיניי זה עדיף מאשר מישהו ש... קצת מהסס, זה אומר, טוב בוא, נשאיר את הכדור הצידה לעזרה, לקניקובסקי, אני... זה עוד לא הזמן שלי. לא, אתה על המגרש, אתה עם החולצה, זה הזמן שלך, תעשה את המקסימום, תתקן. ובמובן הזה אני מאוד מאוד אוהב את זה, ולא סתם כולם, הדבר הראשון שאומרים על רוי קורין, עם כל הכישרון שלו, זה החוצפה הזאת. כי זה בולט כמה הוא בא לעשות את מה שהוא רוצה, והוא קטן מכולם, הרי מתחת לגיל נוער. עכשיו כבר לא.
מההרכב הזה שאתה דיברת אליו, ובהמשך למה שברק אמר עם הטעויות שאנחנו עומדים לראות, הכי מלחיץ אותי החלק ההגנתי.
אז בוא נדבר על חיזוקים, בוא תגיד לי באיזה עמדות היית מחזק.
לפני הכל, אם היה לי את הכסף ואני הייתי אחראי על התקציב, קודם כל הייתי הולך על מגן ימני.
בוא תחשוב שאתה במנג'ר.
אני לא רגוע עם קארם ג'אבר, באמת, יסלחו לי כולם ומבין, כגיבוי אחלה, בטח בעונת קורונה כזאת. אני באמת חושב שזה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לשים עליו את הכסף, גם על מגן ימני, וגם על בלם.
זר? אנחנו עכשיו עם שלושה זרים, נכון?
עוד פעם, אני לא כל כך מעורה בשוק הזה של הזרים, ואיך להביא וסקאוטינג וכאלה, אבל אני הייתי רוצה מגן ימני, שאני יותר רגוע לגביו, אני חושב שהמשחק, תראה, אם אנחנו מדברים על החלק הזה בהתקפה, רוי קורין, מלאדה, יעשו טעויות, שיפשו וכאלה, זה ברור לנו.
עזוב טעויות, השאלה אם אנחנו מגיעים למספיק מצבים, או שאנחנו יודעים לנצל הזדמנויות, תגיד, זה גם חמור.
אבל כשמגינים ובלמים עושים טעויות, וששם אנחנו צריכים לשלם תשלום, זה הרבה יותר נורא. זה הרבה יותר נורא. אני לא הייתי משחק עם זה שם, כי שם טעות עולה במזומן. אתה משלם עליה. פה אתה מקסימום מחמיץ הזדמנות. בוא.
מקסימום.
לא, אני לא מזלזל בזה.
לא, לא, צריך.
זה קבר לנו את כל העונה הקודמת, המקסימומים האלה.
אין לי לנסחה 4-3.
מגן ימני ובלם, זה נראה לי באמת מסט לפני הכל, ואני יודע שאנחנו מוגבלים בכסף, ואני יודע שלא יגיע כל מה שאנחנו רוצים, אבל כשאני מסתכל על ההרכב, יש לי 5 בנקרים, שזה 5 הישראלים המובילים, עמוס, אלמוג, גבי, עזרה ושחוביץ'
ועוד שם אחד, שחוביץ' עוד לא ישראלי, שם אחד שלא אמרנו מההתחלה זה אביב אברהם.
אמרנו אותו.
אוקיי.
שהוא הישראלי החמישי בשלד הזה.
ספרנו אותו בהרכב.
לא, לא, ברור, אבל אני אומר,
אני רק לא מסתכל עליו כבנקר.
אני צריך לדבר אחרי זה על אביב, ואני חייב להגיד לך שאתה כנראה לא טועה, כי החתימו היום מגן. בכסף שיש, ועם מה שיש, החתימו מגן את וייר שהגיע לפה, בחור בן 24, עשה התרשמות, כנראה מספיק טוב כדי להילחם עם קרם על, על המגן ימין, ואני לא חושב, בצד הפסימי, שאתה תראה יותר מזה, יכול להיות שהוא נהדר, כן, אני לא מכיר אותו, אבל זו ההחלטה שקיבלו, ולדעתי עמדת המגן הימני סגורה, יש את קרם, יש את ההחתמה הזאת, אני מאוד מקווה שהכסף נשאר ל... אולי לעמדת הבלם, שהיא בעיניי מאוד חשובה, כמו שאמרתי קודם, זה ממש כמו פירמיד, זה לא פירמיד, זה שני עמודים שעומדים אחד על השני, שני הבלמים האלה, אם אין לך פיקס, אתה יכול גם להביא את קנברו ולידו לשים בלם חלש יותר, זה יהיה קטסטרופה, אין פה, זה לא חלוצים שאחד יבקיע.
אני רוצה רגע רק למסגר את הדיון הזה שנייה, ולשים אותו שכולנו נהיה מאופסים, גם מי שמקשיב, שהעונה זו עונה שונה לגמרי. זאת אומרת, מבחינת הזרים, היכולת להביא בכלל, ובוא נגיד, אם בכל עונה אנחנו אומרים נביא זר, זה סוג של מילת קסם, כי אם אתה מביא זר, הוא אוטומטית הוא שחקן טוב, שזה לא המציאות, כמובן, ברוב הזרים, מן הסתם, בכל הקבוצות בליגה טועים, ברוב הזרים הם לא זרים טובים, שמגיעים לפה, אז העונה, יש פה קושי מיוחד. א', בגלל המצב הכלכלי, שמשתרע בכל העולם. דבר שני, החלון באירופה נסגר השנה הרבה יותר מאוחר. זאת אומרת, אם עד השנה יכלו בליגה הישראלית להביא שחקנים כשהחלון האירופאי נסגר, והיית יכול ליפול על מציאות, סטייל בת שיראי, או סטייל אויבך לדעתי, גם בזמנו זה היה אחרי שנסגר החלון, אז העונה אין את היכולת הזאת, כי החלון באירופה נסגר איפשהו באוקטובר, אחרי שהליגה הישראלית כבר מתחילה.
האספקט השלישי בזרים שצריך להוסיף אותו, זה שאנחנו מדינה אדומה.
מדינה אדומה,
בדיוק. אני לא רואה כל כך הרבה אנשים ממהרים להגיע לפה, שזה המצב תחלואה כאן.
זה לא עניין של ממהרים, תוריד את זה לרמה הפרקטית. בעבר היה לך שתי אפשרויות לראות שחקן זר. אחד, אתה בהולנד, באוסטריה, בפולין, במחנה אימון. בוא תפוס רכבת, תגיע אלינו. אתה מתאמן יום, יומיים, התרשמות, משהו אתה רואה בעיניים. שתיים, אתה אומר לו, בוא קח מטוס לפה. הסוכן אומר לו, תשמע, תעשה שבוע, תיבחן בחיפה, נתניה, תראה כמה קבוצות. עכשיו כדי להביא לפה מישהו רק לראות אותו, עוד לא לחתום, אתה צריך להנחית אותו פה, הוא יישב 14 יום בבית מלון, נסתכל על הגלים של נתניה,
שיבוא ממדינה ירוקה,
זהו. אבל הסיפור הזה עם האדומה הוא מאוד, כן, הוא מאוד בעייתי, ובאמת ברמה הפרקטית זה קשה לראות שחקן זר בעיניים, גם אם יש לך את התקציב אינסופי ואתה רוצה להביא אותו, זה יהיה השנה רק על סמך קלטות ווידאויים, אלא אם כן, שוב, אתה מביא אותו לפה, מושיב אותו 14 יום במלון או באימונים בחדר כושר שם, אז אתה תראה אותו ואז אתה תחתים אותו. זה קשה בצורה בלתי רגילה השנה.
ועל זה נוסיף, כמובן את הדובדבן, המצב הכלכלי. זאת אומרת, היכולת שלנו להציע כסף או לא כסף כדי לפתות שחקנים להגיע.
כן, זה גם וגם וגם, ולכן, כמו שאמרת, המילת קסם הזאת היא לא קיימת. אתה כל כך אחרון בתור, אם הצלחת להביא זר שעבר את כל המחסומים האלה, הכספיים והלוגיסטיים וההתרשמות שלך ממנו וההתרשמות שלו מהעיר, מהמתקן, זה כל כך הרבה מחסומים, ובסוף אתה גם רוצה שהוא יהיה יותר טוב ממה שיש פה, אז כן, אז אני חושב, לא רוצה לנקוד בשמות, אבל אני חושב שיש כאלה ישראלים, כאלה ואחרים, שיכולים להיות קצת יותר טובים בלי כל הבלגן הזה.
שווה באמת להסתכל יותר פנימה היום במצב כזה, למרות שאולי זה טיפה עולה יותר. אבל הסבירות ליפול היא אולי טיפה יותר קטנה.
ובגלל זה, כמו שאמרנו, שחקן כמו עמרי גנדלמן, שאתה מכיר אותו, אתה ראית אותו, אתה יודע מי הוא, מתאמן איתך, אז גם אם יש שם איזה ריינג' ביכולת, לעומת מה שראית בקלטת מנורווגיה או מהולנד, זה ביד, זה הציפור שלך ביד.
כן, אנחנו צריכים אותם מצ'ור מספיק, בוגרים מספיק כדי לנסות ולהביא זה, ולא לשלם רק את השכר לימוד. בקצרה, דברו איתי על עמדה אחת שאתם מחזקים.
הייתי אומר מגן ימני, הוא הרג לי את עם וייר עכשיו.
סגור, אתה לא שכח מזה, מה שנקרא.
בלם.
בלם.
אני גם מסכים, זה בלם, אני, אתה יודע, זה באמת תלוי ג'מייקני, אבל אני יודע, שמעתנו שבן הג'ובל מתאמן בקבוצה, אולי חלוץ, אבל זה באמת בעדיפות שנייה, כי בסך הכל, אם אתה מחלק את הקבוצה הזאת לחצי וחצי, זאת אומרת, התקפי והגנתי, החלק הקדמי שלך הוא יחסית טוב, הוא לא השתנה בהרבה. יש לך את מלאדה ורוי קורין ועזרה וקניקובסקי, אשכנזי, יישאר או לא יישאר, אביב, אתה בסדר מקדימה, מאחורה, וזה הבסיס, מאחורה זה לא נראה כאילו זה עומד, שוב, הבאנו זר, אמרנו מילת קסם, אז אקי פה, אז הכל בסדר. אתה עוד לא יודע מה הולך לצאת מזה.
תשובה הכי ארוכה ביקום, לשאלה איזה עמדה הייתה מחזק.
שווה בלם.
בלם. יפה, אז בלם, בלם, אני הולך על בלם קשר חלוץ. אבל אני גם הולך על בלם. דברו איתי, שחקנים שהגיעו, מי הולך להיות הברקת העונה?
לא מאלה שהם רכש, אני דווקא הולך על גנדלמן, אלה שעלו מהנוער.
לא שמנו לב שאתה אוהב אותו.
מישהו מאוהב פה, הוא הגיע עם נערות מהבית.
בוא, מה, אפשר להתלכלך כל היום ונוער ונוער ונוער. הבן אדם, אתה רואה קבלת החלטות, אתה רואה טכניקה, זה אלמנטים שבאמת, מי שאימן אותו צריך לקבל קרדיט, וגם זה שעכשיו הוא מקבל את ה...
אתה יודע לך שעוד מה תהיה עוד קטגוריה, ואתה לא יכול לענות גלדלמן, כי כבר אני את הגלדלמן.
אז מבחינתי הוא...
אולי יש לו דרכון זר.
זה שהולך להפתיע אותנו, ולא בעמדה אחת.
אמרתי הברקה, חכה.
אז הברקה, הפתעה, איך שאתה רוצה.
יש הפתעה גם.
אתה בשחקן רכש אמרת בלם קשר חלוץ.
לא, הלכתי על בלם בסוף.
אני חייב להגיד שראו את זה גם בנוער. אז אני כן ראיתי בשנה שעברה, בשנה של הגמר גביע, גם במהלך הליגה, גם בזה, ראו שיש שם משהו בשל וטוב. יאללה, הלוואי. אני חושב שרוי קורין כמובן, אם אני חושב את גנדלמן, זה רוי קורין.
הברקת העונה זה חייב להיות מישהו חדש, כן?
חדש?
כן. כי זה הברקה, כאילו הבאת מישהו מבחוץ ולא...
יובל שדה נחשב הברקה?
כן. אני גם בוחר בו.
אז אני בהחלט חושב ש... ולשמחתי אני בדעתו של ריימונד, לפחות ממה שנראה מהמשחקים בגביע הטוטו, הוא גם חושב שאפשר להוציא מהדבר הזה משהו. עוד פעם, אנחנו תמיד באים ומברברים את עצמנו לדעת על דברים. בסוף הביאו אותו בסכום מסוים לפני שנה, כי חשבו שהוא שווה את זה. יש שם איזשהו משהו, אנשים לא סתם סובבו גלגל ומצאו את השם הזה. ולא התחבר, וגם העונה הייתה בעייתית, והוא נשלח בינואר והוא חזר. אני חושב שבקישור האחורי בשלישי הזאת, שדה.
אני גם הולך על יובל שדה, מכל הסיבות שכבר פירטת. מי צריך לקחת על עצמו יותר העונה? מי צריך לעשות את הצעד בראש המחנה?
אני כאן מעתיק מברק והולך על תשובה ארוכה. למה זה יותר מאחד? כל מי שמוגדר היום כמבוגר אחראי בקבוצה, חייב לתת את האקסטרה.
שמות, חביבי, שמות.
מי יותר?
גבי, חן, אלמוג. זה יקום ויפוע, מסביבם עם שחקנים צעירים, עם שחקני רכש, שאנחנו לא יודעים איך הם נהיה. אנחנו גם שחקנים כמו יונס כביכול, שאמורים, כאילו שכבר יש מאחריהם איזה שנתיים משחק, צריכים להראות צעד קדימה עונה. זה ייפול על שלושת המבוגרים.
אני אקדים אותך. אני רציתי לבחור באלמוג, אבל אני חוזר בי, ואני בוחר באביב אברהם. אם מישהו צריך לקחת על עצמו יותר העונה, זה אביב אברהם. הגיע הזמן.
אז אני אשלים אותך ויגיד שאני כתבתי אלמוג, כי זה כאילו האובייס.
זה האובייס, בדיוק.
אני חושב שאביב זה לא נכון לקטגוריה הזאת, כי הוא עושה והוא לוקח, בעיניי, הוא עושה והוא לוקח והוא מתאמץ. המקום שבו היה חסר לך מישהו שיגיע קצת יותר קרוב לתקרה שלו, זה אלמוג.
אז בוא תייצר לי קטגוריה חדשה לאביב.
הפריצת השנה. אני, אין לי ספק, ראינו את זה בגביע הטוטו.
והשאלה הבאה זה הפתעת העונה, אז אתה הולך לאביב, אני
אביב, כבר.
אוקיי.
הלוואי, אני הולך עם יונס. אני חושב שיונס, אני חושב שהוא צריך מאמן כזה שילמד אותו. אני ראיתי את הדברים האלה נגד חצי הרכב של כפר סבא, כן? אבל אני חושב שהוא יוכל לתת לנו יותר ממה שראינו בשנתיים האחרונות.
שכנעת אותי ואני מעתיק ממך. ככה פשוט. אז בוא רגע נעטוף את כל זה בצורה קבוצתית, ונגיד איך תראה העונה של מכבי נתניה העונה. אחרי שאמרנו הפתעה, זה יכולת עניינים, מה?
תראה, הצפוי הוא בסוף, כמו שאמרנו קודם, זה איפשהו אמור להתכנס בין 5 ל-9, 5 ל-8, שוב יש את הקו הדמיוני הזה של הפלייאוף עליון, תחתון, על חצי גול, על נקודה אחת, אבל זה צריך להיות שם. אם זה יהיה 4, 3, זה יהיה הצלחה מסחרת שלא נאמין לה, ואם זה יהיה מתחת ל-10, אז יש פה איזושהי בעיה, בטוח שזה, נראה את זה בדרך. בין 5 ל-9, אין... לא רואה סיבה שאם הדבר הזה יתחבר עם השחקנים האלה, עם המאמן הזה, שאנחנו לא נגיע לשם.
והכדורגל?
זה בפנטזיה. הכדורגל, הוא שוב, לפי מה שהבטיחו לנו, מצד אחד אוהב לשחק כדורגל לרימונד, כדורגל התקפי ושמח ומתאים לדנ"א ומקדם צעירים. מצד שני, מתחת למילה מקדם צעירים, מתחבא, אמרת שכר לימוד... לא קטן שנצטרך לשלם. אני מקווה שזה שוב, זה יראה כמו העונה הזאת ככה, בין פלייאוף עליון לתחתון על הגבול שמה, רק שזה יהיה עם כדורגל, זה לא יבוא על העדים של הדלק, אלא עם כדורגל טוב. נפסיד למי שצריך להפסיד, ננצח את מי שאפשר לנצח ונשחק כדורגל טוב. אני מאמין יותר מאשר מקווה.
כל דבר שהוא 5-14 נראה לי הגיוני בשלב הזה. אני צופה...
לא לקחת סיכונים.
אני צופה פתיחה מאוד מאוד קשה. אני באמת רואה את הסריט של 4-5 מחזורים ראשונים נוראים. אבל אם תהיה לנו את הסבלנות...
משחקים לא? הכי קלים שיש.
א', משחקים לא קלים, ב', אנחנו עם כל הדברים החדשים. אבל אם תהיה לנו את הסבלנות, ולא נמהר להיות ישראלים ממוצעים, שצועקים ורוצים את הראש של מישהו, אז אני חושב שלטווח הארוך נרוויח.
אני גם הולך על 5-10 כזה, 5-9. מקווה מאוד שנראה כדורגל אטרקטיבי, אבל לפי גביע הטוטו זה לא נראה שאנחנו נשים הרבה גולים העונה. לפחות אם לא יהיה פה חיזוק משמעותי, כרגע אין לנו מישהו שיקבוש הרבה. ואם מלאדה לא יהיה הפתעה עצומה, אז מלאדה הוא שחקן שלא ייתן פה 20 גולים, כי זה לא הטייפקס של השחקן הזה. זה לא הבן אדם. לא משנה, הוא יכול להיות מעולה, אבל זה לא שחקן שמפקיע 20 גולים. כן. מקסימום, אני, הלוואי ואני מתוודא, אחרי זה פשוט אני מוחק את זה. ואני מקווה שבאמת שאנחנו נדע לא לספוג את הגולים המטומטמים, כדי שנהיה מספיק במשחק, כדי לתת את הגול 2 שלנו, כדי לקחת את הנקודות.
חדרה דרך אגב, זה קלאסי.
אני לא אוהב לראות את זה. שלקחנו את הנקודה.
המשחק, אני מדבר חלילה, לא רוצה להיות שם. אבל הם לחצו, הם שלטו, הם היו, הגיעו עד לרמה של הפנדל מולו, לא שמו, אופ, יצאנו למתפרצת.
עם זה אני מסייק.
גנבנו את ה-1-0.
לא רוצה לגנוב את ה-1-0, אני רוצה לשלוט במשחק, אני רוצה שהדבר הזה יהיה בנייה לשנים הבאות. אני לא רוצה עונה ששורדים בה, אני רוצה עונה ששורדים בה במטרה שהיא מקדמת משהו קדימה.
הלוואי.
אני חייב להתחבר בעניין הזה של הבנייה. אנחנו כל הזמן מסתכלים על עונה ואומרים, ושוב זה 5-9, פלייאוף עליון, פלייאוף תחתון. אליפות לא ניקח, ליגה אנחנו מקווים שעד ינואר נבין שלא נרד, ודיברנו על מועדון ועל DNA ועל דרך ועל מאמן. אני חושב שאנחנו צריכים להיות קבוצה, מה זה מפתח צעירים? בשביל מי מפתח צעירים? אנחנו צריכים להיות קבוצה, יש כמה מודלים כאלה של קבוצות באירופה, בלבל הגבוה יותר, כמובן שמוכרות לגדולות, שמשחקת כדורגל טוב, מפתחת את השחקנים, מוציאה את הכסף שאפשר להוציא את ההשבחה משחקנים מסוימים, ולאט לאט ככה מנפחת את הארנק, כדי שעוד 3-4-5 שנים, יהיה לנו מספיק בכיס בשביל לעשות את הקפיצת מדרגה.
אז אמרת, אליפות לא ניקח. אז בוא נדבר על היחסים. בווינר, פרסמו יחסים של כל הקבוצות לקחת אליפות.
וואלה.
אז יש לנו את מכבי תל אביב עם 1.4, מכבי חיפה עם 2.3, ביתר עם 6, הפועל באר שבע עם 12, הפועל תל אביב 30, הפועל חיפה 50, מכבי נתניה 60. אז מי שרוצה לתת מכה השנה, מי שרוצה לתת מכה השנה ומאמין ברימון,
60!
אחלה יחס, תעופו על החיים שלכם.
מה היית עושה עם 60 אלף שקל?
אם תשים אלף, תשים הרבה יותר, תקבל הרבה יותר. אנחנו לא מודדים עם הורים, אנחנו לא ניקח אליפות גם. אז תהיו רגועים. אז אנחנו מתחילים את הליגה נגד הפועל באר שבע. הפועל באר שבע, דרך אגב, השנה לא צחק את רוב המשחקים שלה בבית, זה יהיה בטדי. האיצטדיון הביתי שלה, בגלל שטרנר יש לו בעיה עם הגג וצריך להרוס שם ולבנות מחדש. אז פעם אחרונה שפתחנו נגד הפועל באר שבע, למרות שזה היה בטרנר, זו הייתה עונה אדירה. זה בדיוק העונה שעלינו חזרה ונתנו שם הצגה, למרות שגם באנו עם חששות מהזה וגם יכלנו להצליח את המשחק שם אם לא היינו מסיימים אותו עם 10 שחקנים. מה הולך להיות? עדיין, קודם כל, אתה יודע מה? תספר לנו קצת על הפועל באר שבע.
לא, ריבה שלנו לא באיזה. בחר, דווקא אני הולך לכיוון של המשחק עם הפועל באר שבע. אני חושב שיש הרבה אספקטים דומים לעונה היא שעלינו מהליגה השנייה. א', אנחנו באים כביכול למשחק חוץ עם קבוצה שעל הנייר היא יותר טובה מאיתנו. אנחנו באים למשחק אחרי שהם ביום חמישי משחקים באירופה, והמשחק כאילו בא אחרי זה, שזה משפיע על קבוצות, בטח כשהסגל הוא קצר. וכמו שאמרתי, על הנייר אנחנו כאילו פחות טובים, כאילו אין לנו מה נפסים.
אתה יודע מה שונה במהות?
הפועל באר שבע של אז והפועל באר שבע של היום.
אבוקסיס.
אבוקסיס. איך יש את אלה שכותבים, שלא משנה את מי הוא יאמן. זה בעצם המשחק נסגר. אני, מה שאני רואה לקראת יום ראשון, אני מהצד הפסימי, אני מצטער, זה בדיוק מה שהיה מול ביתר. אני רואה אותנו לא מתבטלים, אני רואה אותנו נראים קבוצה על המגרש, ואני רואה אותנו מוכרעים בסוף לרעתנו.
מחזיקים מעמד 90 דקות?
לא יודע,
או שנשברים אחרי מחצית? סתם, לא באמת נשברים, כאילו ירידה ביכולת.
בסוף יבוא אותו הקולציה, יבוא אותו סולליך, יבוא אותו
ז'וסואה.
מישהו שייתן את הערך המוסף, את השחקני הכרעה, שלנו אין. אנחנו, השחקני הכרעה שלנו זה עזרה, זה קניקובסקי, זה מלאדה שבבידוד ופרייטר.
שלא בדיוק חדים כרגע.
כן. אני רואה את ההבדל בשחקני הכרעה.
ספר לי רגע על מי אנחנו צריכים לשים לב בפועל באר שבע, ברק.
נראה לי שראינו את זה סוף העונה שעברה, המנוע באמצע, קדימה, אחורה, עושה הכל, ז'וסואה. צריך גם להתייחס לזה שלא באר שבע כי הפועל באר שבע, כי מקום רביעי זאת קבוצה שמרגע שהבוקסיס הגיע, הוא עושה את תהליך הבנייה והתגלגל איתם בחצי גמר וגמר גביע, ועכשיו יש לו אירופה, והוא מה שנקרא ממש אפילו לא בעיצומו, בשיאו של תהליך הבנייה, הגיבוש של הדבר הזה. אני חושב בכלל שבליגה אנחנו נראה, גם כי זה הבוקסיס, גם כי יש שם סגל טוב, אני חושב שבאר שבע תהיה יותר ממה שחושבים, מכתיבים אותה קצר, כבר במקום הרביעי. הוא בונה והוא יודע לבנות, ואני חושב שיש שם משהו טוב. שוב, אנחנו, כמו שאמרתי, אני לא מצפה הרבה, כי אנחנו פשוט, אנחנו בבנייה, זה לא קבוצה ששווה לנו במקום שבו היא נמצאת, עם הפגרה הקצרה, עם המאמן החדש, עם הסגל הלא ברור. הם התחילו את הבנייה כשהבוקסיס הגיע והמשיכו אותה ברצף. אז מהבחינה הזאת, לפני שמגיעים למאמן והשחקנים, אני חושב שהתהליך שלהם הוא הרבה יותר בשל, וקשה לי לראות איך מוצאים משם יותר מדי. מילה על זה, על המשחקים הבאים, מסתכלים על באר שבע, ואחריהם סכנין, מכבי תל אביב, הפועל כפר סבא, ונמסע מחשדוד.
בסדר, אז מה שנייה, ניגע בהם עוד שנייה אחת, רק נגיד משהו אחד על המשחק, עוד משהו אחד על המשחק מול הפועל באר שבע, שהדבר המהותי ששונה, זה שאנחנו באנו למשחק ההוא בהמשכיות. זאת אומרת, עלינו ליגה אומנם, אבל אותם מאמנים, רוב הקבוצה הייתה אותה קבוצה.
נכון.
והיו פה סופרסטרים.
שזה בדיוק תמונת מראה למה שאני אומר עליהם עכשיו. הם באים בהמשכיות, הם לקחו את הגביע, הם הולכים לאירופה, הם כבר רצים.
תדבר איתי על המשחקים זה, מה רצית להגיד?
לא, צריך להסתכל, תמיד פתיחת עונה זה דבר מאוד מאוד חשוב. כל אליפות כזאת של אמרנו לא אליפות, אבל
אליפות,
של לסטר ושל קבוצות קטנות כאלה, תמיד מתחילה, או תמיד גם יש לך את הקבוצה שמתחילה את השמונה מחזורים האלה, ואז יש כתבות, ואיך צריך להסתכל על החמישה מחזורים הראשונים, ראינו איך זה עלול להרלות אותך למעלה, להכניס אותך לסחרור. אני חושב שיחסית, נכון, באר שבע בחוץ מחזור ראשון, מכבי תל אביב, שני מחסומים אחרי זה, אבל סכנין וממסע מחשדות ומה אמרנו? כבר שכחתי כפר סבא.
כפר סבא, המחזור רביעי, אשדוד
חמישי. זה שלוש קבוצות, תשע נקודות.
בליגה שלנו.
אנחנו צריכים, כן, להוציא שם, אני לא חזק בחישובים, אבל אין סיבה שאנחנו נפסיד יותר מדי בשלושת המשחקים האלה. אנחנו ממש חייבים, וזה מה שיראה את הדרך, וזה מה שיראה את הכיוון, וזה הסיחור, חמישה משחקים ראשונים, אתה נכנס אליהם, ואם לא יצאת טוב, אתה בבעיה.
אז שוב, אני הנגדי לך, אני לא רואה אותנו פותחים טוב את החמישה מחזורים האלה, בגלל היריבות, באר שבע ומכבי תל אביב, אף אחד לא מצפה לקחת נקודות לדעתי. סכנין בבית זה משחק מאוד קשה. כל הקבוצות של אלדד שביט, גם כשהוא היה בנשר בזמנו בליגה השנייה, תמיד הקשו עלינו את החיים, זה בונקר. איך אמרנו? דיברנו על המאמנים הגנריים האלה. זה בונקר, קודם כל בואו לא נספוג. ראינו את זה גם עכשיו בגביע הטוטו. איך הם עלו עם כל ה-1-0 הקטן הזה ו-1-1, הגיעו עד לגמר. אני לא רואה אותנו מנצחים את כפר סבא בבית, קיבלנו את כפר סבא בגביע הטוטו חצי הרכב, ממש אבל, וזה קצת מטעה, וגם אשדוד בחוץ, זה לא משחק קל, אני רואה פתיחה מאוד קשה, כמו שאמרתי מקודם, אני מאוד מקווה שנלך עם התהליך, ולא נלחץ, וכן נקבל את הפירות אחר כך.
אוקיי, אז אם הורים לזה, אמרתם 5 משחקים, אנחנו נגיע אליהם בפרקים הבאים, אבל תנו לי אם הורים ביום ראשון.
מפסידים 1-0.
1-1 חזק.
אני איתך, 1-1 חזק, או 0-0 נוקשה. סתם, לא, לדעתי אנחנו בכל מקרה נקבל...
זה מהאימורים האלה שאני מת להפסיד בהם. מת להפסיד בהם.
כל אימור של הקבוצה שלך שהיא לא מלצה, אתה מת להפסיד בו. אבל כן, אני חושב שאפשר לקחת שם הנקודה, וכל דבר מעבר לזה יהיה כמובן בונוס. עוד משהו?
עונה מוצלחת, קהל במגרשים.
זהו, באמת, זה אלמנט חשוב שלא דיברנו, אבל לא הגענו, בואו אנחנו נכנסים לעונה הזויה בעיקרה. חווינו טיפה, נקרא פריוויו, אחרי הפגרת קורונה, אבל כל עוד לא הדברים השתנו, זה...
פה אני דווקא אופטימי, אני חושב שזה תהליך שיחזיר אותנו די מהר אפילו למגרשים, כן. אני ככה רואה את זה. אי אפשר ספורט בלי קהל, אני חושב שזה כן יגיע במינונים, בקטן, בכאלה, אבל אני חושב שאנחנו הולכים לשם.
אני חייב להגיד משפט, זה שהקהל לא מגיע למגרש לא אומר שאי אפשר לקנות מנוי. אז כמובן, תקופת קורונה ולמי שיש, אבל אני מניח שההנהלה תצא בשלב כזה או אחר עם מנויים, בכל מיני וריאציות. אני חושב שכל אחד עשה במועדון, השחקנים, מנכ"ל, עושים מה שאפשר, וזה השלב שלנו לבוא ולקנות מנוי. אם נצליח גם לממש אותו על הכיסא, אחלה, אם לא קניתי מנוי לספה, שילמתי את המס השנתי שלי על נתניה שאני תמיד משלם, אם זה יעזור לקבוצה, תחשבו על 700 שקל מנוי, אם יהיו שם 1,000 או אפילו יותר מנויים, זה כמעט 1,000,000 שקל לקבוצה. אפשר להביא עוד שדה ואשכנזי.
נקודה סופר חשובה, אנחנו תמיד מדברים על לתמוך ולהיות שם שקשה, אז עכשיו קשה ועכשיו זה בדיוק הזמן, זה לא צריך לשפוט מי שאין לו, כמובן שלא צריך, מי שיש לו זה אקסטרה. זה הכל, והלוואי באמת ויהיה בזה איזה משהו. אז לפני סיום אני רוצה להזכיר לכם שאתם יכולים לעקוב אחרינו בפייסבוק ובאינסטגרם, תעשו שייר, תעשו לייק, וכמובן ספרו לנו בתגובות איך לדעתכם תתפתח העונה של מכבי נתניה, מי יהיה הפתעת העונה, מי צריך לקחת על עצמו יותר, באמת כל מה שדיברנו פה בפרק, נשמח לשמוע גם מה שאתם חושבים. אז אני רוצה להגיד תודה לברק גרונדמן.
תודה רבה, היה תענוג.
לידיאל אלבז.
כיף, תודה רבה.
לחמי בורדוביץ' על אירוח כאן באולפן סאונד 41 אשר באביחיל. אני דניאל יצחקי, שתהיה עונה מוצלחת, ומשחק מהנה ביום ראשון.
אמן.
שבוע מהנה. ביי ביי.